הנושא של השיעור שלנו היום הוא על תלות ועצמאות. בכלל בנפש, וגם נראה קצת דרך המגילה איך זה מופיע. מגילת אסתר. תלות בכלל, כשבאים להגדיר מה זה תלות, אז מדברים על עניין שכולנו בעצם חווינו. כל אדם נולד תלוי לחלוטין בהוריו, במי שידאג לו. תלות שהיא מוחלטת, שהיא גם רגשית, כן? ידוע שבלי חום ואהבה ילדים מתפתחים הרבה פחות מהר. תלות שהיא פיזית, אפילו להתהפך לבד, זה בעייתי בהתחלה. תלות שהיא כלכלית, תלות, בכל תחומי החיים הבן אדם נולד תלוי. להזיז את עצמו לא יכול, לתת לעצמו את הבסיס של מה שהוא צריך הוא לא יכול. כך שתלות זה משהו שבעצם כולנו חווינו ולכולנו יש קשר אליה. גם האנשים הכי עצמאים בעולם היו כאלה, ובעצם העצמאות נבנית במשך החיים, בשלבים. בשלב הראשון זה באמת לדעת לזחול לבד ולהסתדר לבד ופיזית לזוז לבד, להזיז את עצמי מקום למקום. עדיין קיימת התלות הרגשית, עדיין קיימת התלות הכלכלית, עדיין קיימת התלות בחלק מדברים שאני לא יכול לעשות לבד. ולאט לאט לאט משתחרר כאילו חבל הטבור הרוחני הזה שקשור בין ההורה והילד. והאמת שהחיתוך הזה של חבל הטבור הוא משהו שחייב להתבצע כדי שהילד יוכל לפרוס כנפיים ולהיות בן אדם בוגר ועצמאי, וכדי שההורה יוכל לחיות גם את חייו שלו מתישהו, כן? לא כל הזמן להיות רק האבא של והאימא של. עכשיו, החיתוך הזה של חבל הטבור הוא משהו שצריך, מצריך את שני הצדדים. כלומר, גם הילדים צריכים להיות מוכנים להשתחרר ולגדול, וגם ההורה צריך לדעת לשחרר ולתת. לפעמים יש בעיות בזה, כן? לפעמים יש ילדים שהרבה יותר קשה להם להשתחרר. הם נורא נדבקים ונטלים, וקל להם יותר בזה שיעשו להם, ויקחו אותם, ויסדרו להם. ואז ההורה גם מרגיש שקשה לשחרר, כי הוא צריך אותי. אבל גם שם זה חייב להיות. ויש כאלה שהילד מאוד מאוד דוחף לעצמאות, לפעמים יותר מדי מוקדם. אני אלך לבד, אני אעשה לבד, אבל אתה עוד לא יכול. עוד אי אפשר לסמוך עליך שתחצה את הכביש לבד ותלך. אז גם ההורה צריך לדעת מתי כן, מתי לא. זה עסק מסובך. אפשר להגיד שזה העסק הכי, לא יודעת איך לקרוא לזה, של התבגרות, של חינוך בעומק, שם נמצא הכל. כאילו כמה אני סומך עליך, כמה אמון נותן לך. לפעמים לא לתת יותר מדי כשעוד לא נכון, כן? גם לא לתת לו אובר אחריות. להשאיר אותו ילד כשהוא עוד ילד, וכו' לזה, זה באמת מסכת שלמה. ואיך בעצם נבנה המצב, או איך נראה המצב המתוקן של בן אדם עצמאי? הרי גם אחרי שהוא כבר השתחרר, והוא יודע ללכת לבד לחברים שלו, ואפילו, לא יודעת מה, יצא לצבא, או לישיבה, או לכל דבר אחר, או התחתנה אפילו, כן? יש הרבה פעמים שהתלות הרגשית עדיין נשארת. התלות הרגשית, כלומר, כמה חשוב לי האישור של ההורה, או לא תמיד זה כלפי ההורה, כמה חשוב לי בכלל, כמה אני בן אדם שתלוי במה יגידו עליו, באיך יחייכו עליו, איך יסכימו איתו, ואם לא יסכימו אותו, אולי בכלל אני לא אגיד, כדי שאולי זה לא ימצא חן בעיני מישהו, ואז לא יאהבו אותי. אז אני, כמה אני תלוי או תלויה באחרים? כלכלית, רגשית, פיזית. כמה אני סומכת על עצמי. איך אפשר לדעת בעצם? איך אפשר לדעת מתי בן אדם הוא תלוי? מתי הוא בן אדם עצמאי? אז פה באמת, המבחן יהיה כשהאדם יישאר לבד. בתחום מסוים שבו הוא לא רגיל להיות לבד. האם אז הוא יסתדר? האם אז הוא יוכל למצוא בתוכו את הכלים להתמודד לבד? או שהוא יהיה בסוג של חוסר אונים וחוסר ידיעה ושום דבר, כאילו אני פשוט לא יודע איך לזוז מכאן, אני לא יודע, אני חייב שמישהו יגיד לי, אני חייב שהוא יעזור לי, שהוא יכוון אותי. המקום הזה מופיע מאוד חזק במגילה שלנו. השאלה הזאת לגבי אסתר ומרדכי והקשר ביניהם, אפשר לראות שם דברים מדהימים. ובאמת אם נסתכל טיפה פנימה, אז נוכל לראות תהליך מטורף שקורה. תהליך שהוא ככה בין השורות מתחת מסתתר, ולראות מה בעצם מתגלה לנו. כשמסתכלים על תחילת המגילה, אנחנו רואים בעצם את הפסוק הידוע שאיש יהודי היה בשושן הבירה, ושמו מרדכי, בן יאיר, בן שמעי, בן קיש, איש ימיני. ידוע שאיש זה אדם מאוד גדול, אנחנו יודעים גם ממדרשים שמרדכי היה עוד מהסנהדרין וכולי. ובעצם איש כזה עצום וגדול שעוד באים להתייעץ איתו ובאים לשאול אותו, וגם אחרי זה אנחנו עוד נראה שהוא ידע את כל אשר נעשה והנהיג. איש כזה גדול לוקח תחת חסותו ילדה שבעצם אין לה אבאם, כן? בת דודו, שבעצם נתלית בו עוד יותר מתלות רגילה של ילד בהורים. למה? כי ילד מול הוריו, כאילו יש איזה צד שעוד כאילו איזה הרגשה של הם הולידו אותי, אז הם קצת גם חייבים לי כזה. כאן הבן אדם לא חייב לי כלום, הוא עושה לי טובה גמורה שהוא בכלל שומר עליי, דואג לי. אז אני כולי כבר נתונה באיזה חובה כלפיו, לרצות, לעשות מה שהוא אומר, זה אחד. שתיים, הקשר ביניהם, בין מרדכי ואסתר, קורה בצורה הרבה יותר חזקה וכאילו חד משמעית מאשר בבית רגיל. בבית רגיל יש אבא ואמא. כשהם רבים, אז בעצם מתגלה שיש דעה אחת ודעה שנייה. אם יש שתי דעות, אז יש מקום גם לדעה שלי. אני אהיה הדעה השלישית. אם אני רואה גם אחים ועוד אחים גדולים, אז בכלל, יש עוד דעות. אז יש לי מקום, מתחילה להיווצר התחושה הזאת שגם לי יש מילה, אני רואה את זה אחרת. כשאסתר נמצאת תחת בן אדם כזה אדיר וגדול, ועוד אחד, אין לו שום התנגשויות שהיא רואה בתוך הבית, אין אחים שיגידו משהו אחר, אז התלות עתידה להיות פה, יכולה להיות פה, עצומה. ובואו נראה איך זה ממשיך. זה ממשיך ככה, אני קופצת כמובן, כתוב, לא הגידה אסתר את עמה ואת מולדתה, כי מרדכי ציווה עליה אשר לא תגיד. ממש רואים ציווי, ורואים ביטול של אסתר כלפי הציווי של מרדכי, וזה ממשיך ככה, ובכל יום ויום מרדכי יושב לפני חצר בית הנשים, לדעת את שלום אסתר ומה יעשה בה. כלומר, ממש אחריות, אני ההורה פה, אני בודק, את הבת, את מקבלת, וככה זה ממשיך. אפילו רואים שאסתר מתנהגת ככה לא רק מול מרדכי, זה ממש משהו באופי, שרואים בהגיע תור אסתר בת אביחי אל דוד מרדכי, אשר לקח לו לבת, שימו לב לה, קישור שלה עדיין אליו בתיאור שמתארים אותה, לבוא אל המלך, לא ביקשה דבר, כי אם את אשר יאמר, הגי סריס המלך שומר אנשים. כלומר, אני מבחינתי בביטול. מה שיגידו לי, אני עושה. זה הרגל שלי, זה המקום שלי. נכון שנכנס פה גם העניין של, שלא יהיה שזה יותר באונס ולא ברצון, אז כל מה שיגידו לי, אני לא, זה לא ממני, זה נכון. אבל אם אנחנו מסתכלים על הצד הזה, רואים שבעצם יש בה משהו שאפילו לא מבקש מה היא צריכה, מה היא רוצה, זה כאילו מה שיגידו לי, גם אין התנגדות, לא, אני לא רוצה את זה, אין, יש כניעה כזאת. וגם שאנחנו ממשיכים, אנחנו רואים, הוא בהיקבץ בתולות שנית, ומרדכי יושב בשער המלך, אין אסתר מגד את מולדתה ואת עמה, כאשר ציווה עליה מרדכי. ואת מאמר מרדכי אסתר עושה, כאשר הייתה באומנה איתו. אין הבדל בין אז, כשהייתי תחתיך במובן של אפילו בתוך ביתך, לבין היציאה החוצה. עדיין אני צריכה שתגיד לי, עדיין אני צריכה שאתה תסביר לי איך ומה. מה כן להגיד, מה לא להגיד, וכולי וכולי. ואז יש לנו באמת את פרק ד' ששם מגיע הקטע המסיבי של המגילה. כן, כבר לא הרקע. אסתר כבר נמצאת בבית אחשוורוש, והמן החליט שזהו, די ליהודים, והגזרה יוצאת לאור. אסתר לא יודעת עליה כמובן. ואז בואו נסתכל בפסוקים ונראה ממש בעצם מה קורה כשאסתר נשארת לבד. ומרדכי ידע את כל אשר נעשה. כן, אומרים ידע למעלה, למטה, בעולמות האלה. ויקרא מרדכי את בגדה, וילבש שק ואפר, ויצא בתוך העיר, ויזעק זעקה גדולה ומרה. ויבוא עד לפני שער המלך, כי אין לבוא אל שער המלך בלבוש שק. כן, כאן זה חשוב, העניין של מרדכי נשאר רחוק. הוא לא מגיע פנימה. ובכל מדינה ומדינה, כן, מקום אשר דבר המלך ודתו מגיע, אבל גדול ליהודים, צור ובחירו מספד שק, והאפר יוצא לרבים. ואז מדברים עם אסתר, ואומרים לה מה קורה, ותתחלחה למלכה מאוד, ותשלח בגדים להלביש את מרדכי, ולהסיר שקו מעליו, ולא קיבל. כאילו, גברת אסתר, את בעצם במצב שאת שומעת שיש בזה משהו נורא. המרדכי הגדול הזה לובש שק ואפר, כלומר הוא בצרה. כל מה שיש לך לעשות זה לשלוח לו בגדים. כאילו מפריע לך זה שהבגדים שלו הם לא משהו היה רגיל לבוש. מה עם המהות? מה עם למה הוא לובש בגדים? מה עם השאלה או ההתעסקות במה קרה? איך זה שקודם אכפת לך מהבגדים? אז אם אנחנו הולכים על כל המהלך שהרגע דיברנו, בעצם מה הדבר שהכי ותתחלחה למלכה? מה חלחל את הביטחון? מה הרעיד את המקומות הפנימיים? זה שקורה משהו, קורה משהו גדול, משהו פה לא רגיל, ומרדכי יושב לו אי שם רחוק. אני חייבת שהוא יתקרב, אני חייבת שהוא יבוא. אבל הוא לא יכול לבוא כי הוא לא לובש בגדים מתאימים, אז אני מהר שולחת לו בגדים. אני שולחת לו בגדים שאיתם הוא יכול להתקרב. אני מבקשת בעצם עזרה. בוא רגע, בוא רגע. נכון, יש בעיה, אז תתקרב, תגיד לי מה, תגיד לי מה נעשה. ולא קיבל, ולא קיבל. הוא בעצם אומר לאסתר, גברת אסתר, זהו, את ילדה גדולה. את שם, אני פה, וזה המצב, ויש בעיה באמת, יש בעיה, כן? ואת שם ואני פה, ואת תתמודדי. ותראו מה זה גורם, מה זה גורם במהלך הפנימי של אסתר. ותקרא אסתר להתך מסריסי המלך אשר העמיד לפניה, ותצווהו על מרדכי, ותצווהו על מרדכי לדעת מה זה ועל מה זה, כן? ציווי, כלומר, היי, אני במקום הזה שאני כאילו נרעדת מזה שאני לבד, אבל הבנתי שקיבלתי שאוקיי, אתה משאיר אותי לבד, משהו בי פתאום מתחיל לקחת המושכות. ויצאת אחל מרדכי על רחוב העיר, אשר לפני שער המלך, ויגד לו מרדכי את כל אשר קראו, ואת פרשת הכסף, וכו' וכו', והראה לו את הפצ'גן, כן? והוא בעצם אומר לו, ונתן לו להראות את אסתר, ולהגיד לה, ולצוות עליה, לבוא אל המלך, להתחנן לו, ולבקש מלפניו על עמה. את מצווה? אני מצווה. אני אומר לך גם. את יודעת מה, אם ככה, אז אני אומר לך מה לעשות. ויבוא אותך אל אסתר, ויגד לאסתר את דברי מרדכי, ותאמר אסתר להתך ותצווהו אל מרדכי. כן, עוד פעם, זה מתחיל להיות ראש בראש, רגע, מי לוקח פה את המושכות? דבר ראשון זה מראה שאסתר יש לה את הכוח להיות במקום הזה שאומר מה. זה מדהים, כי זה אומר שמרדכי במשך כל הזמן הזה, הגודל שלו לא איים על ההתפתחות שלה. יש הרבה פעמים עצים מאוד גדולים שהצל שלהם לא מאפשר לשום דבר לצמוח מתחתם. המקום הזה, המבחן הזה של האם האבא או האמא הם כאלה גדולים ויודעים ויודעים לתת פתרונות לכל מיני מצבים ודברים. לפעמים המקום הגדול והיודע הזה לוקח מהילד את ההרגשה שהוא גם יודע. ולפעמים אם ההורה עושה את זה בחוכמה, ויודע לתת לילד כאילו את הפינות של להחליט, או להישאר בתור הורה כאילו בבעיה, מה נעשה, אז מה נעשה עם זה? ולתת לילד להגיד את הדברים שלו. בעצם ההורה הגדול הזה, עם כל הידע שלו, יודע לבנות את האמון של האדם בעצמו, של הילד בעצמו, ולגרום לו להיות מרגיש מספיק גדול. כשתהיה בעיה, הוא לא יהיה תלותי. וכאן מתחילים לראות את הכוח הזה, עוד מעט נראה עד כמה הוא גדול, הכוח של אסתר, שבעצם גדלה ליד אותו מנהיג עצום. ותאמר אסתר להתך ותצווהו אל מרדכי, כל עבדי המלך ועם מדינות המלך יודעים, אשר כל איש ואישה, אשר לא יבוא אל המלך, אל החצר הפנימית, אשר לא יקרא, אחד עתו להמית, וכו', כן? ואני לא נקראתי לבוא אל המלך זה 30 יום. בעצם אתה מבין מה אתה מבקש ממני, או מה אתה יותר נכון מצווה עליי, זה, יש בעיה גם לצוות על מישהו, משהו שהוא סוג של סיכון ברמת נפש, כן? אי אפשר לצוות עליך. והיא בעצם אומרת לו את זה, אבל תראו איך זה מגיע למרדכי, ויגידו למרדכי את דברי אסתר, אין ציוויים. ואז ברגע שמשהו נרגע בציוויים מהצד של אסתר, ויאמר מרדכי להשיב אל אסתר. להשיב, אין ציוויים יותר. עכשיו אנחנו מדברים בשפה אחרת עכשיו. אני מסביר לך ואת מסבירה לי. אנחנו כבר לא באיזה, שזה שלב, זה כמו שלב מעבר כזה של כוחות, של כמו בגיל ההתבגרות יש איזה שלב כזה של מי שולט פה כזה. עד היום אתה היית אבא ואמרת את החוקים, ופתאום יש בי איזה משהו של מתנער, נער מתנער, ואני כזה לא, לא, עכשיו אני אגיד מה אני. וכאילו השלב הזה עובר פה כזה מהר, וברגע שהיא אומרת להשיב אל מרדכי, אז הוא גם מדבר בלהשיב, והיא אומר מרדכי להשיב אל אסתר, אל תדמי בנפשך להימלט בעצם מלך מכל היהודים, כי אם אחרי שתחרי שבעת הזאת, רווח והצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר, ואת ובית אביך תובדו. אדוני מרדכי, אתה מבין עם מי אתה מדבר? אין לה בית אביה. אין לה. זאת אסתר, זאת אסתר. היא, מאז ומעולם, מאז שהכרת אותה, אין לה אביהם. להזכיר ליתום ככה את המקום הזה, את ובית אביך תובדו. קשה, קשה. בעצם הוא אומר לה, וזה מה שאחרי זה היא מבינה, כשהיא אומרת כאשר עבדתי, עבדתי, הוא בעצם אומר לה, את, מה הקישור שלך בעצם? מי את? מי את? המשפחה שלך, הקישור שלך לעולם הוא דרך זה שאת בת לעם ישראל. את אפילו לא בת למישהו, את בת לעם ישראל. וברגע שאת מבינה את זה, את בתפקיד הזה מעצם היותך וטבעך, ואולי בשביל זה הגעת למלכות. ואם את לא תהיי שם, וכל העם הזה כאילו יובד, ואת תישארי לך, מי את תהיי? מי את תהיי? בלי משפחה, בלי קשר לאנושות בעצם, במובן של השייכות, של אומה, של סיפור. שום דבר. את ובית אביך תובדו. והוא ככה אומר לה, ואומר לה, ורווח, ואת עובדת אביך טובית, ומי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות? ותאמר אסתר להשיב אל מרדכי, לך כנוס את כל היהודים הנמצאים בשושן. היא מתחילה להשתמש בציווי שרואים שהיא גדלה באיזה מקום, מקום של גדולה, מקום שיש בו ראיית הכלל, של הבנת הבעיות בשורש. הבנת הבעיות בלמה בעצם מגיע גזרה כזאת, ולא איך נמחוק אותה, איך נמחוק אותה, כן? הבנת המהות, וברגע שהיא מבינה את המהות, את מה קורה כאן, והיא גדלה בטח, תחשוב, לגדול עם אחד כזה שקשור לשורשים של הדברים, ללמה קורים דברים, איך הגינו הגלות, אשר הוגלה עם הגולה, אשר הוגלתה עם יחוניה מלך יהודה. התפיסה הזאת של העם המפורד הזה שנמצא בעולם, והוא כולו מאוחד אמור להיות, היא גדלה עם כל ההבנות האלה, ועכשיו כשאומרים לה, אוקיי, יאללה, את המלכה כאן גברת, תתחילי להגיד מה לעשות. יודעת בדיוק מה נכון לעשות, וזה מדהים. זה רק מישהי שגדלה אצל מרדכי, או שכמותו יכולה להבין את השורש והמהות והעומק של הבעיה שקורית, ולדעת מה לתת לה פתרון. והיא אומרת לו, מעניין שעדיין היא אומרת לו בצד של, אחרי הלך כנוס, היא אומרת, שומו עליי, היא מדברת שוב במקום של תיקון בצורה הפסיבית יותר, של מה לא לעשות. זאת הדרך שלה, אבל היא מבינה שקודם כל צריך להיות אחדות. אחדות, אז אחדות יכולה להיות בכל מיני דברים. היא לקחה את המקום של הצום, ואומרת לו, ככה, לך כנוס את כל היהודים הנמצאים בשושן וצומו עליי, ואל תאכלו ואל תשתו שלושת ימים לילה ויום, גם אני ונערותיי הצום כן, הצום כן, ובכן אבוא אל המלך אשר לא חדת, וכאשר עבדתי, עבדתי. זה המקום הזה של באמת להבין שאני במקום שאין בו בעצם בחירה באמת. כל בחירה שלי תהיה לא משהו במובן הזה. בעצם פה יש לי את הבחירה במקום הזה של ללכת עם התיקון שלי עד הסוף. הברירה האחרת היא לא ממש חיים. והיא לוקחת את זה, ואז מגיע פסוק שבבחינתי הוא הפסוק הכי מדהים בכל המגילה הזאת. הוא הפסוק של השינוי, של ונהפוך הוא, של כל המגילה. אף אחד לא מתייחס אליו יותר מדי, לקטע הזה, אבל הוא העניין. אז אחרי שהיא אומרת לו, ואשר לא חדד, וכאשר עבדתי, עבדתי, כתוב ככה, ויעבור מרדכי, ויעש ככל אשר ציוותה עליו אסתר. ויעבור מרדכי, ויעש ככל אשר ציוותה עליו אסתר. אפשר היה לכתוב, ויעש מרדכי ככל אשר ציוותה עליו אסתר. מה זה ויעבור מרדכי? מה ויעבור? מאיפה הוא עבר לאיפה? הוא עבר מהמקום המנהיג, היודע והמוביל, אל המקום שמקבל את כל מה שיגידו לו. המקום שיכול לקבל מרות, ולא משנה אם זה מהבת שלו, זה לא משנה ממי זה. וזה מדהים להבין את זה, וזה במקום שאגב, בתקופה היר אנחנו רואים מה עשו לנשים שרק אמרו לא על משהו, כן? אז זה אישה אומרת לך, ועוד הבת שלך אומרת לך. ועוד הבת הכנועה שבחיים לא דיברה על מה יש לה להגיד על כל מיני דברים. ואתה סומך עליה לחלוטין מעצם ההבנה שהיא כרגע במקום שצריך להגיד את זה. וברגע שהיא לקחה את המקום שלה, אתה כולך תגדלי. תגדלי, תגידי אפילו לנו מה לעשות. לכולם. מה שתגידי אנחנו עושים. זאת גדולה שאי אפשר לתאר אותה של מרדכי. וזה רק מראה שכל ההנהגה שלו לא מגיעה מאיזה שתלטנות או כוח עצום להגיד את דברי ואחריי וכאלה. זה מקום שעד היום אני לקחתי את המושכות, כי זה מה שהיה נכון לעשות. אולי לא היה מישהו אחר, כרגע, ברגע שאני יודע גם לעשות את הצד השני, זה מראה שכל מה שעשיתי עד היום לא היה מאיזה מקום של זה הכוחות שלי, זה יש לי, ככה אני יודע לנהוג, אני לא יודע אחרת. לא, אני יודע גם לקבל מרות. אני לקחתי את המרות, לקחתי את המקום הזה שאומר, כי זה היה נכון. אם עכשיו נכון משהו אחר, אני נכון עם משהו אחר. זאת גדולה מאוד גדולה. ויעבור מרדכי, ויעש ככל אשר ציוותה עליו אסתר. ואכן מגיע הצום וכו'. והיא ביום השלישי, והענן השן, כן, כל המעמד הר סיני, הדור קיבלו בימי אחשוורוש, הרי זה בעצם פה היה המקום הזה של הקבלה מחדש של של המלך שמסתתר בתוך המגילה. והיא ביום השלישי, ותלבש אסתר מלכות, כנגד אותו שק ואפר שנמצא עכשיו אצל כל היהודים בחוץ. כולכם בשק ואפר, ואני באה אחרי 3 ימים של צום, עדיין בצום, וכולי במלכות שלי, בביטול העצום שלי כלפי עם ישראל, במוכנות שלי לעשות למענכם כל מה שצריך לעשות, כולל לתת את נפשי. ואם בשביל לתת את נפשי אני צריכה עכשיו להיות המלכה, אני אהיה המלכה. ותלבש אסתר מלכות, ותעמוד בחצר בית המלך הפנימית, נוכח בית המלך, והמלך יושב על כיסא מלכותו, בבית המלכות נוכח פתח הבית. והיא כראות המלך את אסתר המלכה עומדת בחצר, פתאום היא נקראת אסתר המלכה אגב, כן? נשאה חן בעיניו, ויושט המלך לאסתר את שרבית הזהב אשר בידו, ותקרב אסתר ותיגע בראש השרבית. וזה מדהים לראות אחרי זה את ההליכה של אסתר בדרך שלה, לעומת מרדכי, שמרדכי היה מאוד ישיר. הוא כשלא היה נראה לו משהו, אז הוא לא קורא ולא משתחווה. ושכולם יגידו לי מה שהם רוצים, אני לא קורא ולא משתחווה. ואסתר מגיעה ממש ככה, אולי צורה נשית כזאת, היא ככה מאוד לא ישירה, ואומרת לו, אז המלך, אז אולי תבוא למשתה היין שהכנתי לך מחר, והוא מבסוט, אז הוא בא, לא תביא גם את המן, זה יופי, עכשיו זה בכלל נהיה מעניין מה עומד להיות שם. ובמשתי היין הראשון היא אומרת לו, אז אולי מחר תבוא שוב. זה כאילו מוזר, זה מוזר, אבל זאת הדרך שלה. היא הולכת, ברגע שהיא החליטה שהיא לוקחת את המושכות, היא נורא נורא קשובה למה נכון לה, לדרך שלה, לאיך להגיד את הדברים. מדהים לראות את זה. עד כמה היא עצמאית. ואנחנו יודעים את הסוף, אנחנו יודעים שכן, הגיע כל העניין הזה של המן וכולי וכל התהפך. אולי לפני שנגיע לסוף המגילה, מילה אחת קטנה על המן. המן הוא כן תלוי, גם בסוף הוא תלוי, אבל גם בהתחלה ובאמצע הוא תלוי. הוא כל הזמן תלוי במה אומרים עליו. זה הכי חשוב לו בעולם, מה אומרים עליי. אנחנו נראה את זה טיפה, בזה הדבר הראשון שמופיע ממש חזק זה הרגע שהמן מגיע אל המלך, והמלך שואל אותו מה לעשות באיש אשר המלך חפץ בעיקרו, וכל מה שעולה לו בראש זה כל הכבוד מצד הסביבה, ושיקחו את ה... הוא היה בטוח שזהו. שיקחו את האיש אשר המלך חפץ ביקרו, וישימו אותו עם בגדי המלך, ועם כתר המלך, ועל סוס המלך, ורק יגידו ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ ביקרו. עכשיו, המקום הזה של... כאילו, הדבר הכי גדול שתיתן לי, זה שתיתן לי את כל הערכה של כל העולם. זה מה שאני צריך. זה בן אדם שתלוי חברתית. ואם לא די בזה לראות את זה, אז יש קטע ממש ממש שצועק את זה. זה ממש בלתי אומן. אומרים, זה קליפת המן המלך, זה זה. המן יוצא מהמשתה, ויצא המן ביום ההוא שמח וטוב לב, מהמשתה שרק אותו הזמינו בעצם חוץ המלך והמלכה, וכראות המן את מרדכי בשער המלך, ולא קם ולא זה ממנו, וימלא המן על מרדכי חמה. כן? מדהים, הכל מדהים, אחד מעצבן אותי, תראו מה קורה. ויתפק המן ויבוא אל ביתו, וישלח ויבא את אוהביו ואת זרש אשתו. אגב, אוהביו וזרש אשתו. כן? היא לא מהאוהביו. ויספר להם המן את כבוד עושרו ורוב בניו, ואת כל אשר גידלו המלך, ואת אשר נשאו על השרים ועבדי המלך. ויאמר המן, אף לא הביאה אסתר המלכה עם המלך אל המשתה אשר עשת, כי אם אותי הכל... אי אפשר לבקש יותר, אי אפשר לבקש יותר. וגם למחר אני קראו לה עם המלך, וכל זה איננו שווה לי בכל עת אשר אני רואה את מרדכי היהודי יושב בשער המלך. כל זה איננו שווה לי כשיש איש אחד שלא מחייך אליי, שלא מכבד אותי, שלא מסתכל עליי בהרצאה עצומה. כל הטוב הזה לא שווה לי אם יש אחד כזה. זה... קליפה. זה פשוט המקום שאני חייב את את האהבה של כולם, את האישור של כולם, את ה... כן, למה? כי לי בפנים אין את זה. לי בפנים אין את האישור הזה שאני בסדר, שאני טוב, שאני... מה שאני עושה, ואפילו אם אני טועה, בסדר, מה לעשות? הוא אוהב את מה שאני אומרת, והוא לא אוהב את מה שאני אומרת. מה אני אעשה? אני חושבת הרבה על מה שאני אומרת, ואז אני אומרת אותו, ואם אחד לא אוהב את זה, וואלה. בן אדם לא יכול להיות שכולם יאהבו אותו, אין משהו כזה, אז אחד יעשה פרצוף, סורי. אני אקשיב, אולי יש שם ביקורת שאני צריכה לשמוע, בסדר, אני אשמע, יחליט, ומה שאני אעשה בסוף, לא משנה מה אני אעשה, תמיד יהיה מה להגיד למישהו. אחד יאהב את זה, ואחד... אז הוא, אמן, כל כך אין לו את זה מבפנים, שמספיק אחד, אחד שלא, זה משגע לו את כל, את כל המערכת. ואם נחזור לאסתר ומרדכי, בעצם רואים ששם גם מרדכי הוא מאוד מאוד מלא באיזה מקום ישר וטוב כזה, וגם אסתר מתגלה שבסופו של דבר היא במקום מאוד מאוד ישר וטוב, מקום מאוד נקי שיכול לבוא ולמסור נפשו. ואם יגידו לי לא, אני מוכנה ללא הזה. ובסוף המגילה, אחרי שכל הדברים נעשים וכו', אנחנו רואים את אסתר ואת מרדכי כותבים את המגילה, את כל מה שבעצם קרה, וככה זה מופיע לנו בסוף. ותכתוב, ותכתוב, בלשון נקבה, ותכתוב אסתר המלכה, בת אביחיל, ומרדכי היהודי, את כל תוקף לקיים את איגרת הפורים הזאת השנית. פתאום מדברים על אסתר המלכה, בת אביחיל. משהו עצמאי, היא כבר לא הבת של, אפילו שעוד שנייה מזכירים את מרדכי, זה כבר במקום שיש אותו ויש אותי, אני, כאילו סוג של משהו שקיבל הכרה במציאות, למציאות שלי כלא, לא רק נשענת על או הבת של או קשורה אל אני. ותכתוב אסתר המלכה בת אביחיל ומרדכי היהודי. אז למה לא כתוב ויכתבו? למה זה ותכתוב? הם לא, כי הנוכחות שלה הייתה נשארה מאז שמרדכי עבר, היא נשארה זאת שמובילה את הדרך. והדבר הזה התקבל אצל מרדכי, וכן, וכל תוקף לקיים את איגרת הפורים הזאת השנית, ואנחנו יודעים שהפורים הזה לא יסוף מזרעם עד עולם, וזה באמת החג המדהים ביותר, החג העצום, הגבוה ביותר, המקום שפעם בשנה אנחנו עולים בו מעל הדעת, וש... נזכה בזכות היכולת שלנו לעלות מעל הדעת וגם להיות מתחת לדעת כל השנה לאיזו עצמאות מאוד גדולה ש... שתהיה לנו איזו מלאות פשוטה להביא את עצמנו לבחון, להקשיב, לשמוע ולהחליט מה נכון, מה טוב לי, מה יפה לי, מה דרכי, מה דעתי, ולהיות יכולה גם להגיד את זה, ולהיות יכולה גם להביא את זה. ומי שזה יהיה נכון לו, יהיה נכון לו, ואם זה מתאים לו, מתאים לו, ואם שלא, לא. להקשיב, להחליט, לבחור ולחיות את עצמי, כי המקום שלי במציאות הוא המקום שהעולם צריך אותי. בדיוק כמו שאסתר, היה לה את המקום שברגע שהיא קיבלה את המקום שלה, היא הביאה לעולם את הכי 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 שהיא יכלה לתת. את אין יותר מזה. כשאנחנו אנחנו, אנחנו פשוט פועלים את התיקון שלנו בצורה הנכונה ביותר שקיימת. אז חג שמח, והרבה הצלחה, ובאמת שתזכה כולנו לקבל קדושת פורים באמת. להתראות.